הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה, BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי הרדיו, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.
הקצה. הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
There.
Hi there.
רגע, לא. לא, 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 לא. היום אנחנו מתחילים עם זה. סינסקופ רדיו קצה, אני יאיר רווה, תודה רבה שבאתם, תוכנית מספר 214, בשידור חי מאולפני רדיו הקצה, האימפריה שבנינו לנו, בפעתי תל אביב, 2-3 דקות לפי השעון שלי פה. יוטט אדר בית, 26 במרץ 2019, את סינסקופ רדיו קצה עושים עומר סנש, ספיר כהן, לאה שפיגל, בן אש, אורי קדישאי, ניר לימור ומכללת BPM, תודה לצוות הקמת האתר, תודה לקואמי, תודה לכם שאתם מאזינים, ולכן שאתם מאזינות, ואני אירווה, בסוף השבוע הקרוב יש מסיבת רדיו קצה, תתעדכנו בפייסבוק, כי אם אתם לא כל כך עוקבים אחרי הפייסבוק של רדיו הקצה, אז תראו, יש שם הזדמנות לפגוש כל מיני אנשים מרדיו הקצה, ולחגוג ולקנות מרץ' וכן הלאה. סוף שבוע הקרוב, בשבת, מוצאי שבת. האם אני אהיה שם? האם אני אהיה שם? שאלה טובה. אז למה אנחנו שומעים את הנעימה שאיתה פתחנו את התוכנית במשך שנתיים עד לפני כמה שבועות? אני נשמע כזה אביט, אבל התירוץ הוא מבאס. הקטע הזה נקרא, זה קטע הפתיחה מתוך פסקול של סרט שנקרא The Childhood of a Leader, סרט שמאוד מאוד אהבתי, סרט הביקורים של ברדי קורבט, שכבר יצא לו מאז סרט נוסף שלא הגיע לישראל, ועכשיו בעקבות מה שאני הולך להגיד, אני מקווה שכן יביאו אותו באיזושהי קונסטלציה, כי יש לו עכשיו איזושהי רלוונטיות. את הקטע הזה הלחין סקוט ווקר, שבשנים האחרונות חתום על לא מעט פסקולים מאוד מאוד מרתקים, בין השאר לסרט החדש של ברדי קורבט, ווקס לקס, אני חושב שקראו לו, עם נטלי פורטמן. ואתמול התבשרנו ממש בבוקר שסקוט ווקר הלך לעולמו בגיל 76, ואתם סתם תתקלו באזכורים שלו לאורך כל השבוע ברדיו הקצה. אין עוד הרבה אומנים שמאפיינים את רדיו הקצה כמו סקוט ווקר, ובאמת איתו פתחנו את עם הקטע הזה פתחנו את התוכנית במשך שנתיים. סקוט ווקר התחיל אליל פופ ורוק ב-1966 עם אחיו, The Walker Brothers, האחים ווקר, עליהם להיט מאוד גדול, אבל אז מהר מאוד הוא פנה לדרך עצמאית לבד, וכנראה שכשיש איזושהי הצלחה מסחרית, אז מצד אחד אף אחד לא מצפה ממך שתהיה אלטרנטיבי ואקספרימנטלי, מצד שני זה אולי ברגע שעשית את זה מבחינה מסחרית, יש לך גם את החירות ואת החופש אולי הכלכלי, ללכת בעקבות מה שאתה באמת רוצה לעשות, וסקוט ווקר הלך לכיוונים הכי משונים שאתם יכולים לחשוב עליהם. תחפשו קטעים שלו, ספוטיפיי, יוטיוב, אבל תסתכלו על השנה, כי זה מרתק, כי אני גם כזה אתמול חזרתי לכל מיני דברים שלו, שלא זכרתי מאיזה שנים, ואמרתי, וואי, בשנות ה-80 הוא עשה דברים נורא משונים, ואז אני רואה שזה 69. האיש הזה פשוט הקדים את זמנו לגמרי, הוא עושה, כל זמן אפשר להגיד שהוא נשמע כמו דיוויד באוי, הוא עשה דברים שבריין אינו עשה בסוף שנות ה-70, והוא עשה את כל הדברים האלה פחות או יותר 10 שנים לפניהם, וזה מרתק. אז בריין אינו נורא הרצה אותו, אחת הסיבות שאני מכיר את סקוט ווקר זה דרך בריין אינו, פחות או יותר כמו שאני מכיר את רוב המוזיקה שאני מכיר את דרך בריין אינו. אז, ובין השאר באמת הוא היה חתום על, על פסקולים. אז שלום סקוט ווקר, שהלכת מאיתנו, והנה אתה, אנחנו עדיין, יש לנו סרט שהוא הלכין שמחכה לנו, שאנחנו צריכים לראות אותו, הסרט החדש של ברדי קורבט, אבל אני חושב שזאת הזדמנות, פעם אחת ולתמיד, לשמוע את הקטע הזה שאנחנו מנגנים או ניגלנו בעבר ודיברתי עליו, לשמוע אותו עד הסוף. והקטע הזה מלווה גם סיקוונס מדהים, סיקוונס פתיחה, שערוך בצורה מדהימה. באמת איזשהו חיבור מאוד מוצלח של מוזיקה וסרט בקטע הזה ובסרט הזה. בכלל, תראו אותו, ילדותו של מנהיג, The Childhood of a Leader, עם רוברט פטינסון. מלפני כמה שנים, ברדי קורבט, או במאי, צריך לזכור את השם הזה. אנחנו נדבר היום בעיקר על שני סרטים, שיצאו בסוף השבוע האחרון, וקצת זכו לתשומת לב, אחד יותר, אחד פחות. אחד ממש כבר הפך ללהיט באמריקה, בארצות הברית, הסרט נקרא אנחנו, אס, של ג'ורדן פיל, עליו נדבר במערכה השנייה. הסרט הראשון שנדבר עליו נקרא עם הגב לקיר, סרט של אס קרייג זלר, פשוט נקרא לו קרייג זלר, כדי למנוע יותר מדי בלבולים, ונדבר עליו. אנחנו מכירים אותו בתור הסרט החדש של מל גיבסון, והייתי בטוח שכשאני, לפני שהלכתי לראות אותו, שאני אצטרך לדבר על מל גיבסון, והאם אפשר לעשות סרטים עם מל גיבסון, האם אפשר ללכת לראות סרטים עם מל גיבסון, איך להתייחס למל גיבסון, מה זה אומר כשבמאי לוקח את מל גיבסון כשחקן, ובאמת אני חושב שזה אולי איזשהו נושא שהוא רלוונטי לרגע הזה ולתקופה הזאת, אפרופו מייקל ג'קסון, אפרופו אר קלי, ואפשר, מל גיבסון, השמות נגדו הם של אלימות ואנטישמיות וגזענות, ולא של תקיפה מינית, אבל זה עדיין שאלה, האם אפשר לראות סרט של מישהו, של בן אדם שלא הייתם רוצים להיות במחיצתו, ושאולי לא בטוח שצריך לתת לו להיות במחיצת בני אדם, אבל הוא שחקן טוב, אני לא יודע מה לעשות את זה. אבל אז ראיתי את הסרט, והבנתי שהסרט פשוט שם את כל הדברים האלה בצד, כי השאלה הגדולה היא האם ללכת לראות את הסרט הזה, או לא. אז קרייג זלר, אם אתם הולכים לראות סרטים בפסטיבלים, למשל פסטיבל אוטופיה, ששבוע ממש מין איזשהו סוג של בן בית שם, זה הסרט השלישי שלו, הסרט הראשון שלו היה, כבר הסרט הראשון שלו היה, מאוד קונטרוברסלי ומאוד מאוד מדובר, נקרא בון טומהוק, מערבון, עם קרט ראסל, ואתם בוודאי שמעתם עליו, אם לא ראיתם אותו, כי זה נחשב לאחד המערבונים הכי אלימים. אלימים בצורה גרוטסקית ממש, כאילו זה גרוסם, ממש כזה גרפיות אלימה של פירוק עצמות וביטור בני אדם. ושם הבנו שהקרייג זלר הזה הוא לא נפש עדינה, והוא לא לוקח שבועים, ונשאלת הייתה השאלה, באמת למה הוא ממשיך משם. ואז הוא עושה סרט נוסף, שנקרא מאומה באגף 99, סרט כלא, אולטרה אלים, ועכשיו הוא חוזר עם סרט שלישי, הכל בפרק זמן די מהיר, האיש כזה עובד מהר, הסרט נקרא בעברית, עם הגב לקיר, באנגלית, Dragged Across Concrete, כן, להיגרר על האספלט. שזה לא משהו שקורה בסרט, אלא זו התחושה שהצופים חשים כשהם רואים את הסרט. שמגרים על, על אספלט. ובפשטות זה סרט שודים. אז כלומר, בנקודת המוצא של זה, שכן שוטרים ובלשים, שודדי בנקים ו... ואנשים ש... שבעקבותם, אז כבר אנחנו מבינים שקרג זלר עושה לנו פה איזשהו סוג של קטלוג של, של הז'אנרים האמריקאים, כן, מערבון, ואז סרט כלא, ועכשיו סרט שודים. ולאורך כל הסרט, עד איזשהו שלב, זה ממש נראה כאילו שזה איזשהו סוג של קפסולת זמן שנפלה מהשמיים ושנוצרה ב-1971, ואיכשהו הלכה לאיבוד במעמקי קונטיניום הזמן והחלל, וחזרה אל כדור הארץ היום. גם מבחינת הקצב, גם מבחינת איזשהו סוג של תפיסת עולם ז'נרית שהייתה אופיינית לקולנוע של אז, שמצד אחד מאוד מאוד היפר קולנועי, אבל מצד שני הוא גם נורא ריאליסטי, כלומר הוא נורא מעוגן במציאות. כלומר, יש בקולנוע הז'נרי הוא תמיד קצת מעל המציאות, אבל הסרטים הז'נריים של שנות ה-70, מה שהפך אותם לזה, היה בהם משהו נורא מחוספס, כמעט, כמעט ריאליסטי. אז הוא בא מהעולם הזה, והנה אולי נושא שמחבר בעיניי בין שני הסרטים שנדבר עליהם, בין עם הגב לקיר ואנחנו, שניהם העניין הזה של איך לקחת, זה משהו שנורא מאפיין את הקולנוע האמריקאי, לקחת סרט ז'אנר, כלומר משהו שהוא באמת מגיע מתוך המכונה ההוליוודית, ולהפוך אותו במידה מסוימת לאיזשהו סוג של משל פוליטי, או איזשהו סרט שיש לו אמירה חברתית נורא נורא משמעותית, מבלי שהוא יעסוק באמת בעניינים חברתיים. אז כלומר, זה לא סרט על מישהו שהולך לשנות את השיטה, זה סרט על שוטרים ובלשים ושודדי בנקים, אבל מתוך זה אתם מבינים משהו על האקלים הכללי שבתוכו הסרט, בתוכו הסרט נעשה. וזה משהו שהקולנוע האמריקאי, שהקולנוע האמריקאי מצטיין בו, לקחת איזשהו סוג של משל, ודרכו להעביר משהו על איזשהו סוג של צייטגייסט, איזשהו סוג של תחושה שקורית באותו רגע בעולם. והתחושה שעולה מהסרט היא מצוקה נורא גדולה, זה איזשהו סוג של רחוב ללא מוצא. יש במרכז הסרט שתי דמויות שלא נפגשות ממש עד, כמעט עד הסוף, והולכות במקביל. אחד מהם הוא שוטר בלש, מגלם אותו, זה מל גיבסון, בהופעה מאוד מאוד מינורית, מאוד לא אקסטרווגנטית, הוא, כן, הוא יחסית משחק בשקט, בלש שמושעה על ידי הבוס שלו, אחרי שראו אותו מתעלל בחשוד, מכה חשוד, אבל לא יכול להרשות לעצמו את ההשעיה הזאת. הוא נמצא במצוקה כספית, הוא גר באזור נורא לא טוב, שהבת שלו לא יכולה להסתובב לבד ברחובות, אשתו חולה, הוא צריך כסף, כסף לעבור דירה, כסף לטיפולים, כסף למחיה, והוא נמצא במצוקה גדולה, ועכשיו הוא מושעה. מהצד השני, ואיתו אנחנו פותחים את הסרט, יש לנו בחור שחור, צעיר, שמשתחרר מהכלא, מין באמת פושע רקק, אבל פושע שאנחנו מאוד מאוד מבינים, שהוא נכנס לכלא, לא על עוול בכפו, אלא כי הנסיבות הכניסו אותו לשם, מצוקה כלכלית, תסכול מול אוזלת היד של המערכת, פרצי אלימות, כל מיני דברים כאלה של איזשהו סוג של מכבש שדרס אותו וגרם לו להגיב בצורה אלימה, והוא שילם את המחיר על זה ונכנס לכלא, וגם הוא יוצא מהכלא, ומגלה שהוא צריך כסף בשביל לממן את המשפחה שלו, את אמא שלו ואת אחיו הצעיר והנכה. אז יש פה נכות בשני הצדדים, ואיזשהו סוג של מערכת כלכלית רפואית, כלכלית בריאותית, שלא מממנת את הטיפולים. פה אנחנו מגיעים לאמריקה, ואנשים נואשים שצריכים כסף במהרה. ואז שתי הדמויות האלה, כל אחת מהצד שלה, מצטלבות הדרכים שלהם עם חבורת שודדי בנקים, סופר דופר אלימה, סופר קיצונית, שהולכת לשדוד בנק, לשדוד מטילי זהב בבנק. וכל אחד מהם, בנפחד ומקביל, מתכנן לשדוד את השודדים. כלומר, לתת להם לשדוד את הבנק, ואז אחרי שהם עוזבים את הבנק לשדוד אותם. ואף אחד מהם לא מודע לתכונית של השני. ואז יש פה בעצם שואו דאון משולש, כן? כל אחד מהם מול השודדים, וגם מול, אחד מול, מול השני. וזה סרט שאני חייב להגיד הוא סרט של שעתיים וחצי, שזה כבר אמור להיות גורם הרתעה לא פשוט. ובשעה הראשונה שלו תהיתי, לאן הוא הולך? ומה קורה? ולמה זה כל כך איתי? ולמה הוא כל כך לוקח את הזמן שלו? ומה הפואנטה של הסיפור הזה? ובאמת כמעט נשברתי מהסרט. כמעט נשברתי מהסרט. ואז מגיע החצי השני, קצת יותר מחצי, שבו מתחיל השוד, ולא האמנתי למראה עיניי. גם פה כמעט נשברתי. ופתאום נזכרתי שהקרג זלר הזה הוא באמת פסיכופת. הוא ממש פסיכופת. לא רק באופן שבו הוא מציג אלימות, בגרפיות העצומה, המדממת. ממש הוא מתענג על עקירת איברים וריסוק עצמות, באופן כזה א', זה דוחה לראות את זה, וב', גורם לכם לחשוב על מי זה האיש הזה שכל כך... למה הוא לא הלך להיות אורתופד במקום להיות במאי? זה סופר מרתיע, אבל מצד שני זה כל כך קיצוני, ואתם מבינים שיש פה איזשהו משהו. כי יש משהו בסרט הזה, הוא כל הזמן מבוים טוב, יש בו שימוש נורא יפה במוזיקה, הוא כל הזמן מרתק, יש בו שימוש מבריק בדיאלוגים. כלומר, זה לא סתם מישהו פסיכופת שמפיל עליכם אלימות, אלא מישהו שיודע את העבודה שלו ומשלב בתוכה רעיונות נורא קיצוניים, כמו בין השאר ללהק את מל גיבסון. זה חלק מהעניין. כל הזמן איזשהו סוג של לשים, איזשהו סוג מסך הרתעה מול הצופים, ולאתגר אותם, האם בכלל לבוא לסרט, ואם אתם בסרט, האם לקום ולצאת, והאתגר הזה נמצא בסרט כמה פעמים, ואני מודה שהחזקתי עד הסוף, אבל לרגעים כמעט נשברתי. בסופו של דבר, אני חושב שלא ראיתי כזה סרט המון זמן, אני טועה אם אי פעם, אבל יש סרטים כאלה שמשחקים על הז'אנר, יש איזושהי מסורת כזאת של מין מטה ז'אנר, מטה סרט שודים, שכאילו הקולנוע הוא חלק בלתי נפרד מתוכו, ואיזשהו סוג של הרהור קולנועי בתוך הדבר הזה, והקיצוניות שלו היא חלק מעניין. הפסיכופתיות של זלר, ואני תוהה, אני לא יודע אפילו אם להגיד אם זה הומניות או אנושיות, אני לא אספר לכם, יש באמצע הסרט סצנה ארוכה מאוד, שפשוט שוברת לב. אתם פשוט יוצאים מהסרט הזה עם תחושה עצומה של אבל, ושל צער, ושקרה משהו היום ונורא לאחת הדמויות, ואתם פשוט מוקי יגון מהדבר הזה. ואז זה באמת מעורר שאלה נורא גדולה. למה זה נמצא שם? אני לא יכול לספר לזה, אבל אם תלכו לסרט, גם סרט נורא גברי, כלומר, אני מצד אחד אומר לכם, תלכו ותראו את הסרט, מצד שני, אני חושב שאם אין לכם בטן נורא חזקה לראות גברים מתעללים אחד בשני, אל תלכו, אבל... ואז השאלה, למה הוא עושה את זה? האם הוא באמת פסיכופת? האם הוא באמת מישהו שאין בו שמץ של אנושיות, וכל מה שהוא רוצה זה להראות לנו סבל של אחרים, או הפוך? ובאיזשהו שלב, אני חושב שזה המקום שבו קלטתי, כי אני קולט כשאנשים רוצים להתעלל בי, בי הצופה, שהם שמים דברים קיצוניים על המסך, במין איזשהו סוג של... סתנה כלפי הצופים ואומרים, הנה, תאכלו את הדבר הזה שבישלתי. מקרג זלר, אני לא מקבל את זה. אני קיבלתי בסרט הזה איזושהי תחושה שהוא אומר לי, תראו מה הסיטואציה החברתית עושה לאנשים האלה. כלומר, האלימות הזאת שאני מראה לכם היא לא אלימות שלי. היא אלימות שבתוכה האנשים האלה חיים, ואני, התפקיד שלי זה להראות לכם את האלימות הזאת, ולא לייפות אותה, ולא לעשות לכם סרט PG-13, שבו בכל פעם שמישהו יורים בו, שקורה משהו נורא למישהו, אז אני, אין לי קונטקסט מאיפה יש הזה בא, ומה ההשלכות של המעשים האלה. לא, אני אראה לכם את הסיפור המלא, אני אספר לכם את הסיפור על המשפחה של האיש הזה, שכשהאיש הזה ימות, אתם תחושו את הצער ואת הכאב, כשהאיש הזה ייפצע, אתם תבינו שהפציעה הזאת, יכול להיות שהוא יחיה ממנה, אבל היא תחסל את החיים שלו, תהרוס לו את החיים, כי היא תהיה בלתי הפיכה מבחינה פיזית. וזה מה שאני מקבל ממנו, שהוא כאילו במאי קיצוני שעושה את הקיצוניות הזאת באיזושהי מידה מסוימת של אחריות, שאומר, זאת החברה, היא חברה נורא אלימה, אנשים יהרגו אחד את השני בשביל כסף, אנשים יהרגו על לא עוול בכפם בגלל כסף, כל סדרי העדיפויות לא נכונים, ואנשים משלמים על זה בחייהם ובדמם. שמו, זה מרתק, זה סרט סופר קיצוני. אני חושב שלא ראיתי סרט כזה שמתייחס לז'אנר הזה בכזאת קיצוניות מאז כלבי השמורת של טרנטינו, והוא קצת כלבי השמורת בסופו של דבר. וגם יש, אפשר לדבר על טרנטינו כשמדברים עליו. תחשבו שגרג זלר הוא טרנטינו בהילוך איתי. הדיאלוגים שלו נורא שנונים. לכל הדמויות יש איזשהו ז'רגון פנימי שלהם שנורא כיף לעקוב אחריו, אבל הכל נורא לאט. הם מדברים לאט. פאוזות נורא ארוכות. זה כאילו שטרנטינו עושה סרט פיני. או במאי פיני מחנק, משהו כזה שמגיע מצפון אירופה בקצב שלו, נורא איתי, לאט לאט הכל, אבל כשזה קורה, כשיש משפט, אז הוא משפט שנון, וכשקורה משהו אלים, אז הוא אלים עד הסוף, ובאמת, ממש עד הסוף. עם אגב לקיר, שמו, ראיתי את זה בקולנוע, ביום חמישי, היינו 5 אנשים בבית הקולנוע, זה סרט שלא ירזיק מעמד הרבה זמן בבתי הקולנוע, אני כן מניח שיגלו אותו אחר כך ב-VOD, ובערוצי הסרטים, ואז יחפשו בגוגל, ואז אני מניח שעכשיו אני מדבר למאזיננו בעתיד, 0.5 שנה, 7 חודשים קדימה בעתיד, שחיפשו בגוגל, מה זה הסרט הזה עם הגב לקיר? מי שמע עליו? מי יכול לתת לי פרטים עליו? אז ברוכים הבאים שבאתם והקשבתם לדבר הזה, ואם אתם, ואם הבטן שלכם יכולה לספוג את זה, את האלימות הזאת ואת המשחק הז'נרי הזה, אז תזדרזו לראות את הסרט בבתי הקולנוע, כי באמת נראה לי שהוא לא יחזיק מעמד הרבה זמן שם, הקהל לא יודע שהוא שם, הוא יוצא בארץ בלי פרסום, בלי כלום. אבל באמת, סרט מרתק. ומתוכו, קודם כל הייתי מצפה שיקראו לסרט שוטגן ספארי, הילד בסרט, האח הצעיר של השודד, של הפושע הזוטר, משחק במשחק וידאו שנקרא שוטגן ספארי, ואתה אומר, שוטגן ספארי, the OJ's. ואכן השיר מגיע בסוף הסרט, The OJ's. והייתי קורא לסרט ככה, שוטגן ספארי, וקוראים לו לא, Dragged Across Concrete, וזה מהפסקול שלו, ממש כותרות הסיום של הסרט, The OJ's.
Honestly. הבי-או-ג'ייז,
שוטגן ספארי. פסקול, גם מופיע בין השאר בפסקול של Dragged Across Concrete עם הגב לקיר. שהשורה התחתונה היא סרט אדיר, אל תלכו אליו. ועכשיו לסרט השני, אנחנו, אס, שכבר הפך לתופעה, אבל ציפינו לזה, זה הסרט השני של ג'ורדן פיל. ג'ורדן פיל לפני שנתיים בדיוק הביא לנו את תברח, Get Out, שגם הפך לסנסציה, סרט נורא קטן, $4.5 מיליון, שהכניס בעולם למעלה $250 מיליון, והפך לתופעה תרבותית, וזה זיכה את ג'ורדן פיל באוסקר לתסריט מקורי, ואני חושב שאפילו יצר איזשהו סוג של טרנד, כי שנה שעברה היה סרט של בוץ ריילי, שמענו קטעים מהפסקול שלו לפני כמה שבועות, Sorry to bother you, סליחה על ההפרעה, ואני חושב סליחה על ההפרעה, לגמרי לקח את הפורמט המבני, יוצא הדופן, המקורי מאוד של Get Out, והמשיך אותו. עכשיו אני לא יודע אם בוץ ריילי כתב את זה בעקבות זה, אבל אין לי שום ספק שמי שהסכים להפיק את הסרט אמר, וואי, זה יכול להיות הגט אאוט הבא. אז זה כן, אז אני חושב שגט אאוט באמת יצר איזשהו סוג של טרנד חדש לקולנוע אפריקאי-אמריקאי, ששוב משתמש בז'אנרים כדי לספר סיפור בעל השלכות חברתיות. ואוקיי, זה לא ספייק לי, כשהוא ספייק לי רוצה לעשות סרט חברתי, הוא עושה סרט על בעיה. על יש איזושהי בעיה, ואנשים שתקועים בתוך הבעיה הזאת. ג'ורדן פיל, שהוא רוצה לספר על הבעיה, הוא לא מספר על הבעיה, הוא יוצר איזשהו סוג של משל, יוצר סרט אימה. מתברר שהקומיקאי הזה נורא אוהב סרטי אימה, וגם מתברר שלהיות בעל חוש הומור, וגם בעל תזמון קומי, זה תכונות לא רעות בכלל למי שהולך לביים סרטי אימה. השורה התחתונה לפני שמתחיל את ההרחבה היא שג'ורדן פיל הוא אחלה במה, יש לו באמת הברקות יפות, ובסרט הזה אני חושב שיש לו הברקות יותר טובות מבחינת בימוי מאשר ב-Get Out. יש לי טענות לגבי התסריט, כלומר אני לא, כלומר הסצנות שהוא עושה, והליוק, והעובדה עם שחקנים, והשימוש במוזיקה, הכל נורא נורא יפה, אבל איזשהו, איזושהי תרושה של גודש בסרט, שבאיזשהו שלב תסכלה ובלבלה אותי, גם כי אני חושב שהיא הקטינה את האפקטיביות של הסרט, גם את האפקטיביות מבחינת אם אנחנו הולכים לסרט, אם אנחנו רוצים להיבעל ולפחות, ואם אנחנו הולכים לסרט, אם אנחנו מבינים שהוא גם איזשהו סוג של משל חברתי, אז אנחנו רוצים כל הזמן להיות באיזשהו סוג של דו-שיח, לשמור על קשר עין בין המשל והנמשל, ומשהו קורה שם לקראת הסוף שאותי בלבל לגמרי, וגורם לי לחשוב, א', האם הבנתי את הסרט בכלל, וב', האם יכול להיות שהסרט הזה הוא משל ונמשל של שני דברים שונים? אז גם כאן, ג'ורדן פיל הוא חלק ממסורת גאה של יוצרים, כמו ג'ון קרפנטר, כמו ג'ו דנטה, וס קרייבן, שיוצרים סרטים מתוך עולם האימה, כי למה אימה? אימה זה קודם כל ז'אנר שהוא זול להפקה, לא צריך הרבה, אפקטים הם לא אפקטים יקרים, לא צריך הרבה בשביל ליצור סרט אימה, ויש להם קהל בילט אין, כלומר אם אתם עושים סרט אימה ואתם יודעים את המספרים נכונים, אז אתם לא אמורים להיכשל. כי יש באמת קהל שילך לראות כל דבר שמתויג תחת אימה. לכן זה באמת, אני חושב שזה הז'אנר הכי נפוץ, ושגם נקודת כניסה להמון במאים, כי אפשר לעשות את זה מאוד מאוד בזול, וכמעט תמיד ההצלחה מובטחת. אם עושים את זה בזול, אם עושים את זה מספיק טוב. אז יש לא מעט במאים, ב-50 השנים האחרונות, ג'ורג' רומרו, שלקחו את הז'אנר הזה, ודרכו לא דיברו על הסיוט של האנשים שנמצאים בתוך הסרט, אלא דיברו על הסיוט של האנשים שנמצאים בתוך החיים, במציאות. ציד המחשפות של הסנטור מקארתי, אימת הפצצה האטומית בימי המלחמה הקרה בין אמריקה, ארצות הברית וברית המועצות. כל הדברים האלה, הבהלה ממה שקורה בווייטנאם, והתמונות שמגיעות מהטלוויזיה, האלימות הזאת שמגיעה מהטלוויזיה, שהופך את סרטים למאוד אלימים בשנות ה-70. ויש לא מעט ספרים ומאמרים שנכתבו על איך סרטים כאלה בעצם מייצגים איזשהו סוג של תת מודע קולקטיבי של אנשים. עכשיו, כשמדברים על הדברים האלה, אני צריך תמיד להדגיש, א', אני אוהב את זה בעצמי, אבל אני צריך להדגיש, זה לא שלא תמיד הבמאים אומרים, המצב החברתי לא טוב, איך אני אביא אותו לידי ביטוי, בואו נעשה סרט אימה על מפלצות שמגיעות וטורפות בני אדם. זה לא תמיד ככה, זה לא תמיד הרעיון. עכשיו, לפעמים זה באמת נמצא גם בתת מודע של האנשים, אבל זה כן חלק מסיבות לזה שסרט יכול להצליח. כי יש סרטים טובים שיוצאים אל הקהל, והקהל לא מגיב אליהם, כי הם לא מגיעים בתזמון נכון, או הקדימו את זמנם, או איחרו את זמנם. ויש סרטים שמגיעים בדיוק בזמנם, ושהקהל מגיב אליהם, כי הוא מגיב לטון של הסרט, מגיב למה שיש לסרט להגיד, ולנימה של הסרט. אז גם אם אני לא בטוח מה ג'ורדן פיל גמרי אומר, עצם העובדה שאנשים נכנסים לסרט שלו לאנחנו, וקצת מבינים את הסיפור הזה. והסיפור הוא, ושוב, אני עכשיו מספר רק מה שרואים בטריילר, מגיעה משפחה שחורה לנופש באתר קיץ שנראה נורא נורא וספי, נורא לבן, אבל זה כנראה דרכם להגיד, עשינו את זה בחיים, אנחנו לא צריכים להיות בחברת אחינו השחורים, אנחנו מעדיפים להיות בחברת אחינו הבורגנים הלבנים. ואז בלילה מגיעה משפחה עם אוברולים אדומים ומספריים ביד, ומנסה לרצוח את המשפחה הזאת ולתפוס את מקומם. והמשפחה שמגיעה, אותה משפחה, אבא, אימא, בן ובת, ילד וילדה, זה הם, כן? זה אנחנו. זה גם משפט מאוד יפה שנמצא בסרט, והוא נמצא גם בטריילר, וזה הפרמיס של הסרט הזה, שאומר שבעצם, מי בא לתקוף את המשפחה הזאת, it's us, אנחנו. כפילים שלהם, או הצלליות שלהם, כמו שקוראים להם בסרט, יצורים שהם זהים להם, כפילים שלהם, אבל הם קצת אחרים, הם לא בדיוק אותו דבר, יש בהם משהו מעוות, יש בהם משהו שהוא קצת נראה כמו זומבים, אבל הם לא זומבים, והם מנסים לרצוח אותם ולהחליף את מקומם. אז במכה ראשונה, כשרואים את הטריילר ורואים את את הסינופסיס, אז אנחנו מבינים שזה מין מותחן home invasion, ככה זה השם של הז'אנר, של מישהו מנסה לפרוץ הביתה, ואנחנו צריכים לנעול את הדלתות ולהילחם על חיינו ועל ביתנו, שזה גם איזשהו סוג של אתוס אמריקאי של מי שנכנס אלינו הביתה, יש לנו את הזכות על פי החוקה לראות בו. דבר שדרך אגב בישראל היה צריך את שי דרומי כדי לחוקק חוק כזה גם בישראל, וזה לא מאוד מאוד מזמן, אבל באמריקה זה מעוגן בחוקה האמריקאית. מישהו נכנס לשטח הפרטי שלך, יש לך את הרשות להרוג אותו. זה תחשב הגנה עצמית. אבל זה לא פשוט לחסל אנשים, כשאתם סתם משפחה רגילה ולא מיומנים בלהרוג. אז נדמה לנו שעל זה הסיפור, אבל זה סיפור הרבה יותר מורכב, הרבה יותר משמעותי, והוא מתחיל לאחורנית בזמן, מתחיל ב-1986, ונכנס עמוק 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 למתחת לאדמה. אבל התחושה הברורה היא שקרה משהו, ובין לילה, מישהו בא והחליף את אמריקה. ויש את העניין הזה של 6 מיליון אנשים שם, או 6.5 מיליון, 6.5 מיליון אנשים, שאני כמעט בטוח שזה המספר של האנשים שבחרו בטראמפ. אז אני לא יכול להתחמק מהתחושה הזאת שיש פה איזשהו סוג של סיפור שאומר, קרה משהו על טבעי באמריקה, ושבגללו אנחנו חיים בתוך המצב הזה שמוגדר בסרט כסיוט. אבל אז הסרט מקבל תפנית אחרת ומתחיל לספר סיפור שהוא תיאולוגי, על קשר בין גוף ונשמה ואלוהים והדרו של אלוהים וכן הלאה, וזה המקום שבו קצת התבלבלתי, וזה המקום שבו אמרתי, חשבתי לעצמי, ג'ורדן, התסריטאי, אנא, הנח את אפרונך ותפסיק לכתוב, כי אתה מביים נורא יפה, אבל די, יותר מדי. וגם יש לו רעיונות טובים, אבל הוא חוזר על עצמם, והברקות שיוצרות מתח, אבל אין באמת איזשהו רגע של קיצון. אין, זה לא סרט אימה שאני אומר, זה משהו כזה לדורות. סרט שפורץ דרך מבחינת האימה. לא, זה סרט שהוא נורא נורא רלוונטי לרגע שלו ולתקופה שלו, נורא מושפע ממה שבא לפניו, אבל אני לא חושב שהוא פורץ דרך קדימה. יש סרטי אימה, ויש עוצרי אימה, שאני אומר, הם עושים משהו, ואני אומר, וואו, עכשיו כל מי שיעשה סרט אימה, יצטרך להגיב לזה, למה שהוא עשה. אנדי מושטי, הוא מוסקטי, שעשה את מאמה, ואחר כך עשה את איט, ומבחינתי במה אימה הרבה יותר משמעותי, והרבה יותר משפיע על הדורות הבאים, מאשר ג'ורדן פיל, כי הוא באמת לוקח את זה, הכל משלים וכן הלאה, אבל לוקח את הז'אנר ומביא אותו לאיזשהו סוג של קיצון. ג'ורדן פיל לא. ג'ורדן פיל כל הזמן כזה, זה נקרא באנגלית פולינג פאנצ'ז, הוא כאילו לא נותן את האגרופים על באמת עד הסוף. מקום שקט לפני שנה, בסרט שממש אהבתי, הרצתי, חשבתי שהוא מבוים למופת, ובאמת ג'נואנלי מפחיד. אז אני חושב שהוא ישפיע על סרטים עתידיים יותר מאשר הסרטים. ג'ון קרסינסקי ישפיע יותר מאשר ג'ורדן פיל. אז אני מסויג מג'ורדן פיל כיוצר וכבמה, אני חושב שהוא סופר מוכשר, אבל אני שומע כל כך הרבה הערצה סביבי, והסרט נורא מצליח, $70 מיליון לסרט, סרט שהוא לא סרט המשך, סרט שהוא לא עיבוד לשום דבר, סרט שהוא תסריט מקורי, אז כאילו הפתיחה הכי גדולה אי פעם לסרט מקורי שיוצא במרץ, נדמה לי שזה כרגע הרובריקה שבתוכה הוא נמצא, או הפתיחה השנייה הכי טובה בכל הזמנים לסרט שמבוסס על תסריט מקורי אחרי אבטאר. משהו מהעולם הזה, אלה הסטטיסטיקות שהתפרסמו, הצלחה באמת פנומנלית של במאי, שאני אהיה סקרן מאוד לראות את הסרט הבא שלו, אבל אני אבוא עם חשש של האם הוא ידע לביים היטב, אבל האם החומר יהיה מספיק טוב בשביל לביים איתו. אז זה אנחנו של ג'ורדן פיל בסוף השבוע בבתי הקולנוע, משל על טראמפ או משל על אלוהים? לא יודע. לא הצלחתי להחליט בסופו של דבר. בשורות טובות, להקה שאני נורא אוהב, פולס, הוציאה חודש אלבום חדש, אני לא ידעתי מזה, עד שפתאום נחת עליי הסינגל חדש שלהם מתוך אלבום שכבר יצא. אז, ולדעתי הם חייבים לנו ביקור בישראל, נכון? הם היו אמורים להגיע להופעה בישראל וביטלו. אז פולס, אני מבקש מכם, הנה שיר חדש שלהם, אקזיטס.
Now see the star, the day saves the life.
ניאגרה פולס, שיחים, אלבום חדש. אני בטוח שגם אתם קראתם את כל מה שקורה סביב הסרט נערה, הסרט הבלגי, שזכה לפני שנה בפרס מצלמת הזהב לסרט ביקורים בפסטיבל כאן, ועלה בסוף השבוע, לפני שבועיים, בישראל. הוא מקבל ביקורות נורא טובות, אבל אם לצד זה יש ביקורות שמופנות כלפי הסרט, על העובדה שסרט שעוסק בנערה טרנסג'נדרית, הסרט בסרט מלואק נער רגיל, לא טרנסג'נדר, ושזה לא בסדר. ואני חושב שמן הסתם קראתם את זה ואמרתם, מעניין אם אני יכול או יכולה לשמוע מה דעתו של גבר לבן סטרייט סיסג'נדר על הסוגיה הזאת, ולכן אני שמח לבוא ולצרף את קולי לדיון. אבל אני אספר את זה בצורה נורא סובייקטיבית, שאומרת משהו על האופן שבו אני, בתור גבר, כן, לבן, זה לא רלוונטי, כי הם בלגים, סטרייט, סיסג'נדר. עצם העבודה שאני משתמש במושג סיסג'נדר, זה אומר שכאילו יש פה איזשהו ניצחון של התיאוריה הקווירית על השיח. סיסג'נדר, הכוונה היא למישהו שהוא סמוך למגדרו, שהוא קרוב למגדרו. כלומר, אני זכר, ואני לא מרגיש שאני לא זכר. אז אני, אני על פי המגדר שלי. זו הייתה החוויה שבה ראיתי את הסרט. ראיתי את הסרט בסבל גדול מאוד. זה אחד הסרטים שהכי סבלתי פיזית. לא כי הוא היה רע, מבוים נורא נורא יפה, אבל פיזית סבלתי מהחוויה הזאת, אפילו יותר מבחינתי עם הגב לקיר. הרבה זמן לא התפתלתי מכאבים מסרט שראיתי. בפעם האחרונה שזה קרה, זה היה בסרט הרוכב, ואני חושב שהסרטים האלה הם נורא דומים. הרוכב ונערה. בשני המקרים יש סיפור שנוצר בהשראת סיפור אמיתי על מישהו שעושה משהו, מישהו או מישהי, בתחום הספורט, שנורא נורא פוגע בו מבחינה פיזית, וכולם אומרים לו, אל תעשה את זה. זה הורס לך את החיים, הורס לך את הבריאות, תפסיק עם זה, תפסיק עם זה, תלוי שוב באיזה סרט, והם חוזרים ועושים את זה שוב ושוב ושוב, והם פשוט פוגעים בעצמם ומדממים, ואנחנו ממש חרדים לחייהם, בגלל הרצון שלהם להיות הכי טובים בתחום הזה. במקרה של הרוכב זה היה רודיו, רכיבה על סוסים תחרותית ברודיו, ו... במקרה של נערה, זה בלט. על נערה טרנסג'נדרית, שגם רוצה להיות בלרינה. וכאילו, האם הגוף, היא נערה, היא כאילו בגיל ההתבגרות, האם הגוף יצליח לעמוד בשני האתגרים הפיזיים, הנורא הקשים האלה, מצד אחד, טיפולים של בשינוי מין, טיפולים הורמונליים, והתחלה לקראת טיפול לשינוי מין. זה נקרא gender assignment, זה לא שינוי מין, זה כן, הקצאת מין. ומצד שני, הבלט, שהוא, כן, אם ראיתם ברבור שחור, כל סרט או נעליים אדומות, זה קשה פיזית בפני עצמו. ובנוסף לזה, גם גיל ההתבגרות וגם הטיפולים הרפואיים, וגם איזשהו סוג של משבר פסיכולוגי שמלווה בתוך האתגרים האלה. עכשיו, כשנכנסתי לסרט וצפיתי בו, לא קראתי עליו כלום, רק ידעתי שהוא זכה במצלמת הזהב, ושהוא מבוסס על סיפור אמיתי, על רקדנית טרנסג'נדרית, שבאמת זה היה חלום שלה והיא הגשימה אותו. אז מבחינתי, הייתי במין חוויה שבה אני קצת רואה סרט כמו הרוכב. והרוכב, הגיבור, הוא האיש שעליו מבוסס הסיפור. זה מין דוקו דרמה עם האיש עצמו. עכשיו, שזה נורא מרגיע, כי כשאתם רואים שזה האיש עצמו, זה נער, כן? אתם יודעים שהוא חי, הוא שרד את הדבר הזה, והוא יכול לבוא ולגלם את עצמו. אז זה קצת ספוילר לסרט, זה טיפה מרגיע, ומצד שני, זה נורא נורא מלחיץ, כי אתם מבינים שכל הסבל הזה וכל היסורים האלה קרו באמת. לאיש הספציפי הזה. אז זה מה שחשבתי. חשבתי שאני רואה סרט על רקדנית, טרנסג'נדרית, שמגולם על ידי או השחקנית עצמה, הבנתי שזה לא יכול להיות השחקנית עצמה, כי הבנתי שזה סיפור ישן, אז זה לא הייתי מבחינת הגיל, אבל כנראה מישהי שנמצאת באותה סיטואציה. והסבל שלי היה בזה שאני חשבתי שאני רואה משהו שהוא ריאליסטי, היפר-ריאליסטי, נאו-ריאליסטי, אפילו דוקומנטרי של, שאין פה שקר, שאין פה זיוף, שאני רואה מישהי מתעללת בגוף של עצמה, ולא יכולתי לסבול את זה. באמת, זה היה נורא קשה, ממש רציתי לקום ולצאת, אבל אני אמיץ, אני לא קם ויוצא ככה מסרטים, אני קם ויוצא כשסרטים משעממים, אבל כשסתם משפריצים עליי דם, אז אני נשאר ומנגב את הדם וממשיך הלאה, אבל סובל. אבל אז הגיעו הקרדיטים בסוף, ובקרדיטים בסוף, הקרדיט הראשון היה לנער בשם ויקטור. ואז פתאום קלטתי שזה היה שחקן. שחקן שהוא רקדן בלט, אז חיפשתי בגוגל, שהם חיפשו מי יגלם את הדמות של נערה בת 16, ומצאו שחקן, רקדן בלט, האם יצאו טרנסג'נדרית שלמדו את הבלט, או רקדן בלט שיגרמו לו לגלם טרנסג'נדרית, או האם יצליחו למצוא טרנסג'נדרית שהיא רקדנית בלט. והם העדיפו בסופו של דבר אחרי האודישנים שלי לבחור רקדן בלט, כי כנראה הבלט הרבה יותר קשה ללמוד ולגלם את זה באופן אמין, ושהוא יגלם דמות טרנסג'נדרית. עכשיו, זו הנקודה שכמובן מאוד מאוד מכיסה את הקהילה הקווירית והטרנסג'נדרית, ויש בי צד שמבין את זה. הרצון לייצג משהו בצורה הכי אמינה והכי מדויקת, אני נורא מבין את זה. מצד שני, זה כל כך שדרג לי את הסרט. ברגע שידעתי שלא קרה שום דבר רע לשחקן, שהשחקן רק גילם דמות בצורה נורא מרשימה, בצורה נורא פיזית, וגרם לי לעבור איתו את הסבל, אבל שלום לו, והכל בסרט אצלו, באותו רגע נורא הערכתי את הבמאי ואת מה שהוא עשה. עדיין סבלתי בסרט, אבל הערכתי את הבמאי, הערכתי את השחקן הזה, והבנתי שכשאני מדבר על משחק, אני לאו דווקא מדבר על ייצוגים, שזה המקום שבו אני מדבר מנוחותו של מישהו שמייצג, לשמחתי אני יהודי, אז יש לי עדיין איזשהו סוג של אלמנט של האחר באיפשהו מקום בעולם, לא בישראל, אבל עדיין מיעוט בתוך משהו, אבל כן, גבר לבן סטרייט. מנקודת המבט הזאת, אני מחפש משחק שאני מודע לזה שיש מרחק בין השחקן ובין הדמות, ואני רוצה לראות את השחקן גומע את המרחק הזה, מגשר על המרחק הזה, והופך להיות מדבר אחד לדבר אחר. זה בעיניי משחק משובח ומעניין, וזה בעיניי במאי שהצליח לקחת מישהו ולהפוך אותו למשהו אחר. כי אם זה היה באמת רקדנית טרנסג'נדרית, שמגלנת משהו שהוא קרוב אליה, ויש בזה אלמנט שהוא נורא נורא אישי ונורא דוקומנטרי, יכול להיות שהסרט חשוב, יכול להיות שהסרט מרתק, יכול להיות שהסרט גם עושה משהו מעניין מבחינת הייצוג של, 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 של דמויות טרנסג'נדריות בקולנוע, אבל כסרט הוא היה לא מעניין בעיניי. אז, וזה המתח שבתוכו אנחנו פועלים, וזה המתח שבתוכו יוצרים פועלים עכשיו. האם להיות נאמן לסרט, למה שיהיה טוב לסרט, על חשבון איזשהו סוג של בגידה בפוליטיקלי קורקטניות של הרגע הזה בזמן, כי זה רלוונטי לעכשיו, זה לא היו דיונים כאלה בעבר. אוהבים לעשות את הדבר שהוא הכי טוב לסרט, ואיכשהו לספוג את החיצים שיגיעו מהקהילה שהסרט מייצג. אז אני חושב, בסופו של דבר, שלוקס דונט, הבמאי הבלגי, שזה הסרט הביקורים שלו, בחר נכון. ורק חבל לי שלא ידעתי את זה לפני זה, כי זה היה גורם לי לראות את הסרט אחרת, קצת פחות ביסורים, והייתי קצת יותר נהנה מהעשייה שלו, ויותר מעריך את היכולת המימטית של השחקנים לגלם דמויות שהם לא הם. אז הייתי באמת במצב שחרדה, חשבתי שאני רואה מישהו, חשבתי שזה סרט חסר אחריות, שהוא מתעד עם מצלמה ועם שחקנים ועם צוות ועם מאפרים, מישהו שממש מחרב את גופו מולי, לשם האומנות, ולא אכלתי לשאת את זה. אז, אז זה המקום שבו אני חושב שאולי זה לא אחראי כלפי הטרנסג'נדרים, אבל זה יותר אחראי אולי כלפי הצופים, שאומרים, כאילו, אין, אף שחקן לא, לא נפגע בעת צילומי הסרט הזה, אף דימום פה הוא לא, הוא לא אמיתי. הכל, הכל בכאילו, הכל כדי ליצור איזשהו סוג של אפקט. אז עליי זה עבד, ואני מתנצל בפני חבריי מהקהילה הלטבית, שאני לוקח את צד הבמאי בוויכוח הזה. אוקיי, שיר סיום. יצא לי מוזיקה חדשה היום, כי יש לנו אלבום חדש לפולס, והנה עוד מעט גם אלבום חדש לטיים אימפלה. אז קודם כל מוטיב החיות, היו לנו שיחים ועכשיו אימפלות, וטיים אימפלה יש להם סינגל חדש מאוד, מאוד אהבתי את האלבום הקודם שלהם, שהיה גם אלבום השנה של מאזיני רדיו הקצה לפני כך וכך שנים, והנה חיכינו בסבלנות, והגיע סינגל חדש שנקרא Patience. קצת חזק. סבלנות, טיים אימפלה חדש, ועם זה אנחנו חותמים מהדורה מספר 214 של סינוסקופ ברדיו הקצה, ויש מצב טוב מאוד שנהיה פה גם בשבוע הבא. האם אתם?
סינמסקופ.
סינמסקופ.
Yeah. עם יאיר רווה.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.